היום יום רביעי, חפזיין, בטבת השניים תאי, אנחנו היום ממשיכים בחלק השני בסיפורי המעשיות של רבי נחמן, מעשה בין המלך ובין השמחה שהתחלפו. בואו רגע ננסה להיזכר מה היה הרעיון בחלק הקודם, על מה דיברנו, על סיפור. מה היה הסיפור ש... מה קרה?
שהחליפו את הבנים.
שנולד
גם לפני
המלכה
בן
וגם
לשמחה. יפה, באותו זמן נולד גם המלכה וגם לשמחה בן וארמון המלך, ויש שם איזה מישהי שמה? המיילדת שבא לה מה לעשות? להחליף. להחליף, בא לה לראות. ולמה היא אומרת? מה פתאום להחליף? מה הסיבה?
נראה מה יהיה.
יאללה, נראה מה יהיה. אתם מכירים את הקטע הזה בחיים ש... אומרים, טוב, נראה מה יהיה, ועושים כל מיני שטויות, כל מיני דברים כאלה מבלבלים? לא. אתכם עושים את זה מלא פעמים, טוב יאללה בוא נראה מה יהיה. לוקחים צ'אנס, לוקחים צ'אנס ואומרים יאללה נרוץ על זה. לפני שאני רוצה לעבור לקטע השלישי שאנחנו סיימנו בו בחלק הקודם ודיברנו על המתח, מה הולך להיות, עברית רגע מציאות שבה יש לנו סיפור. סיפור לא פשוט. סיפור על שני דברים, שני אנשים במקרה שלנו, שכל אחד נופל בקטע הלא מתאים לו. בן המלך הופך להיות מה?
שפחה.
בן שפחה.
עבד.
עבד זה אומר, כל החיים שלו...
עבד.
סבל.
תחשבו. זה קשור לסיפור שלנו. אם כן, אני אשמח לשמוע. אם לא... אז אני צריך להשמיע, אני אספר את האפשרות. בן המלך הופך להיות בן שפחה, במילים אחרות עבד. ואתם מבינים שתנאי המגורים למשל של עבד הם לא תנאי המגורים של בן מלך? אתם מבינים שהחברה, השפה, הסגנון, המחשבות, הרצונות של עבד שונים מבן מלך? זה פשוט, נכון? לא צריך הרבה לדבר על זה. התענוגים של בן השפחה זה לא לעבוד איזה חצי שעה לנוח. התענוגים של בן מלך זה להתפנק על משהו. זה עולם אחר לגמרי. זה עולם מושגים שונה. זו מציאות אחרת. תשאלו על החברה. מי החברה הסובבת בבתי השפחות? ומי החברה הסובבת אצל המלך? זה לא רק במובן הפיזי, כי לא יכול כולם אוכלים. אבל העולם אמור, לא רק הגשמי, גם מים לובשים שונה. הכל. גם בצד הרוחני, בצד הרוחני, הם תוכנים שנכנסים לך לראש. מה התכנים שיכולים להיות בבית השפחה? שיושבים כל העבדים של בית המלך ואוכלים ארוחת ערב אחרי שכבר נתנו את כל הסיוע לבני המלכים ואורחיהם ומלכו, ועכשיו הם נשארים לנקות, וסוף סוף יש להם שקט ומוכנים לשבת לאכול. מה הנושאים שעולים בשיחה על השולחן בבית העבדים? מה הנושאים?
זה היה יום קשה.
איזה יום קשה היה לי? בישלתי דווקא בטטה לא רעה. מה קורה אצל שולחן המלכים?
על הטיף. על הטיף.
מדברים גם על דברי תענוגות, ודאי. אבל מדברים דברים שכאילו נחשבים רציניים.
חכמים.
תוכניות, חכמים, פילוסופים. זה לא רק הצד הזה שעכשיו אני נהייתי כאילו אני עבד ואני נהייתי מלך. זה עולם שונה לגמרי. במילים אחרות, אני רוצה, לפני שנתקדם לקטע של המתח, שבו המיילדת שהחליפה לא יכולה יותר לשמור על הסוד הגדול, אנחנו רואים על תקופה שבה הסוד נשמר. כל מה שלא מדבר. כל מה שלא מדבר את הסוד הזה, שמור. היחידה שיודעת שהמלך והבן, זה לא באמת בנו של המלך. זה באמת עבד. היא עשתה את זה. והיא יודעת שבן המלך האמיתי קבור שם למטה במרתפים של העבדים. ואף אחד לא יודע. והיא מסתכלת מן הצד לראות, והם גדלים. הם גדלים. והיא מסתכלת. וואו. אבל לפני שתבין את ההמשך, למה זה מתפוצץ לה, למה היא לא מסוגלת יותר לשמור את זה בשקט, נדבר על משהו שמחבר בין שני החלקים. דרך אגב, צריך לדעת שקוראים ספרים של רבי נחמן, ויש סיפורים של רבי נחמן, מי שמכיר את כתבי רבי נחמן, אתה יכול לחתוך את הקטע הבא, זה בסדר. הקטע הבא הוא אומנם המשך של הקטע שקדם לו, אבל לא בהכרח. כמו יכול להיות סצנה בפני עצמה, משהו בפני עצמו, אפשר לנתק אותו. זה יחידה עצמאית. והיחידה הזו של המיילדת שמגנה את הסוד, היא יכולה להיות יחידה עצמאית. ולכן פה עכשיו אני הופך אותה ליחידה עצמאית. יש לנו סיפור רקע. הסיפור רקע היא זאת שהביאה את זה. אבל כבר אמרנו בשיעור הקודם, שבין המלך ובין השפחה מה זה? זה הגוף והנשמה. אמרנו שזה התחיל מחטא אדם הראשון, שבו העולם השתנה. המציאות השתנתה. אתם זוכרים את הקטע שדיברנו על זה, שאדם הראשון ככה יושב בצל, שנרץ הדעת, טוב, ברע. הוא מסתכל על הפרי של העץ, משחק איתו קצת כזה, או אפילו כותף אותו, ויש ריח, וואו. וזה מותר לו. מה אסור לו?
לאכול.
מאיזה פרי? מאיזה דעת?
מאיזה דעת.
מה, מותר?
לא תאכל ממנו. אתה רוצה להריח אותו? תריח. אתה רוצה לקשט אותו את הבית? תקשט. אתה רוצה לשכב על העץ? תשכב על העץ. אתה רוצה לשב בבין הענפים? זה מה שאתה רוצה. לאכול לא!
למה אתה מכוון הגוף בו?
אנחנו נגיע. והעניין הזה, שכל זמן שהאדם הראשון לא אוכל מן העץ, אבל כן הוא יכול לשכב מתחת לעץ, הוא יכול לשחק עם הפירות, הוא יכול להריח אותם, ומה הוא אומר? ריבונו של עולם, תסיר מעליי רק את המוות הזה. רק את הלא הזה, תוריד ממני, זה, אני לא עומד בזה. הלא היחידי בעולם שהופך אותו להיות בן מלך. הופך אותו להיות שולט, מוביל. זאת אומרת, התוכן הפנימי של האדם הראשון, האמת הפנימית היא שולטת. אז הוא יגיד שזה בס, הוא יגיד שהוא רוצה שזה ייגמר, אבל הוא לא אוכל מזה. הוא מלך. הוא השולט. הוא הקובע. לעומת זאת, בפנים, יש אחד כמו תולעת. חרסן, חרסן, חרסן. עד שהוא נופל ואוכל. זה השפחה. כלומר, יש פה, בסיפור רבי נחמן, כמו שאמרנו בפרק הקודם, בשיעור הקודם, מאבק בין הצד הגשמי של האדם לצד הרוחני של האדם. וזה מקיף את כל החיים, לכן אמרנו בשיעור הקודם, אברהם אבינו נולד לו בן ממי? הראשון, הבכור, מבין השפחה. שפחה צרה. הוא הראשון שנולד. הוא הכוח המנוגד לכל הרעיון של המלך. הוא המוביל, הראשון שמוביל את שביל חדש בעולם, בן שפחה. וצריך להבין מה קורה פה. בתורת הסוד, בתורת הקבלה, קוראים לזה שבירת הכלים. שמעתם פעם על המושג הזה?
כן.
שמעתם או לא?
לא.
כן.
מה זה שבירת הכלים? תיקחו למעשה, אתן לכם דוגמה. ומישהו פעם נשבר כלי פה בחייו? יש לו בדיוק, זה קרה, נשבר, קורס נשבר, קרה, נכון?
כן.
מה לעשות שבמציאות של העולם יש כוח שנקרא כוח המשיכה? וכל דבר שאנחנו מאבדים את האחיזה והוא נופל כלפי מטה. שקורס נשברת, צלחת נשברת, נשברת לרסיסים. נכון? וככל שיש קורסות שקוראים להם למשל דורלקס, אז זה לא רסיסים, זה רסיסים של רסיסים של רסיסים שאתה תחפש אותם למיקרוסקופ. זה כאלה טלים טלים חמים לך, אתה לא יודע איפה זה. כאשר יש למשל מים בתוך כלי, נוזל בתוך כלי, והוא נשבר, מה אנחנו רואים? שחלק מהמים, לאן הם עולים? הם רוצים למעלה, בעמקה. חלק מהם נופלים למטה. נכון? פשוט, זה עובדות חיים, נכון? כשאנחנו מדברים על חטא אדם הראשון, אנחנו מדברים על מצב שבו שתי תפיסות מובילות יש ביהדות. האם שבירה הזו, אכילת את הדעת, גרמה לתאונה? משהו שאירועים. פדיחה. הקדוש ברוך הוא לא התכוון לזה בכלל. בקראת התאונה. כתוצאה מן התאונה, יש נפגעים. טוב, במקרה אני חושב, זו הייתה תאונה, לא מתוכננת, אז יש לי מקום שם. ותכף נגדיר מה המקום. אבל אם אני אומר שזה המתוכנן, זה חלק מהתהליך של הקדוש ברוך הוא בעולם. בתורת הסוד זה אחד מהדברים המרכזיים, העמוקים ביותר להביא מה פירוש שבירת הכלים והאורות והתפשטות העולמות מזה. אז סליחה, לא הבנתי. אז מה יש לי לעשות שם? במילים אחרות, האם יש מושג שנקרא תיקון עולם. הבוקר אמרנו בתפילה, בתפילת, סוף התפילה, עלינו שלום. ומה אמרנו שם? לתקן עולם במלכות שלנו. אם זאת תאונה, טוב, בסדר, אני מוכן לעבוד. הייתה תאונה, לא בכוונה, בסדר. עד עכשיו עליי מוטל התפקיד לתקן את העולם, לעזור לחפש את השברים ולחבר אותם מחדש. בסדר, הייתה תאונה. אז יש לי מה לעשות. אבל אם יש תפיסה שאומרת שזה לא תאונה, שזה בכוונה, אנחנו עם הילדים, זה בכוונה, כן? אז מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול? למה אני צריך לעזור למה שאתה קלקלת? אם זה חלק מהתהליך, אז זה לא קלקול, זה תיקון. אז מה אתה רוצה ממני? זה המאבק שיש בין המלך לבין השפחה. בין הנשמה שלנו לבין הגוף שלנו. האם אותו אירוע מכונן את הדעת זו תאונן או תכנון? מה אומר בן השפחה? זה מתוכנן. אז אם זה מתוכנן, אני מה? מה יש לי? אני מה לעשות שם? ואני שמע בזה כלום. זו תאונה, כן? התפקיד שלך לתקן עולם. כי אנחנו לא מבינים את המשמעות האלוהית של הדבר. ואם אתה לא מבין, אז אתה לא מבין. וצריך להודות שאני לא מבין. אם כן, כל המהלך של ההיסטוריה האנושית התחילה בצורה של מאבק בין בן מלך לבין בן השפחה. אז מי זאת המיילדת? סוף. מי זאת המיילדת שהיא מחליפה? או מתי קורה החילוף? היום, אומר רבי נחמן, החילוף, עוד כשאדם נולד, זוכרים כאן דיבר? מיד נכנסת במה? נכנסת במה נפש, נכון? מתחיל לחיות. לא נשמע. אבל ביצרים מה נכנס בו? רק יצרה. בן השפחה. עד גיל 13 בן השפחה, חביבי, הוא המוביל, אין משהו אחר. יצר לב האדם רע מנעוריו, זה יצר הרע. והוא מוביל אותו. ומה אמרנו בשיעור הקודם? שמה אנחנו עושים כשאנחנו גדלים? אומרים לנו כל הזמן לאכול ולשתות ולגדול ולהתלבש חם. ולא אומרים לנו, תלמדו תורה, תברכו, רק בגיל מאוחר יותר. אבל לפחות שנה, שנתיים הראשונות של הילד, מה הוא שומע? רק גוף. רק דברים של הגוף. בן השפחה, איך הוא יתפס פה רציני מאוד? פה אמיתי! משם, שניהם גדלים. גם הגוף, גם הנשמה. כאשר לנשמה יש מקום קטן, מזערי, בחיי היומיות שלו. לא שמים לב אליו. ממש לא שמים לב. וגם היום, הסתכלו כל אחד כלפי עצמו פנימה. מה הדבר המרכזי בחייו? צורכי הגוף שלו? או הצורכים הרוחניים שלו? שאתה בזה לחשבון פנימה אצלו. מה מושך אותו יותר? איפה הוא משקיע יותר כסף? איפה הוא משקיע יותר זמן? בנשמה או בצורכי הגוף? או, כמו שאנחנו רואים פה, ביקשתי לעין מן שלנו, הצייר, יצא לי גשר, על הגשר אנחנו נכתוב שני מילים. איפה ההשקעה שלנו מובילה לאחר שהחליפו, לאחר שהמיילדת, ובמקרה הזה עכשיו אנחנו נכיר אותה, אתם יודעים מי זו המיילדת? מישהו יש לו איזה הערכה, ניחוש?
אני יודע,
מה מיילדת בסיפור?
השפחה של המלך.
אבל זה רק סיפור, זה בא לייצג משהו. מה אמיתי, מי?
אשתו של אדם הראשון?
אשתו של אדם הראשון, לא. זה בין המלך ובין השפחה, רבותיי, אמרנו ואני מזכיר. זה לא שני דברים שונים. זה אצל כל אחד ואחד יש את שניהם.
לא יש את המלכים.
אז מי זו המיילדת?
אשתו של המלך.
לא יצא. מי? עוד פעם, זה סמל, זה רק כאילו, זה משל. אז במי היא רומזת? כי בכל אחד ואחד מאיתנו יש בן מלך, יש בן שפחה, ויש מישהו בתוכנו שהחליף.
יצר הרע.
יצר טוב.
כוחות הנפש. אז יש לנו פה את כוחות הנפש. ופה יש לנו... מוסכמויות חברתיות. ותראו את זה קטע. בקטע הקודם אמרנו, תסתכלו אצלכם בדף, בקטע השני, אפשר לקרוא, בקטע השני, ואחר כך, ואחר כך התחילו אלו הבנים להתגדל, ובין המלך הזה, היינו זה שהתגדל אצל המלך, כי היו סוברים שהוא בין המלך, היו מגדלים אותו ממעלה למעלה, עד שהיה הולך לגדול והיה בדיליה גדולה. וגם אותו בין השברה, היינו בין המלך באמת, אך נתגדל אצל השפחה קנה, נתגדל בביתו. ושניהם היו לומדים יחד בחדר אחד. וזה הבן המלך האמיתי, שנקרא בן השפחה, היה טבעו נמשך לנימוס המלכות. הבן של השפחה, ובתכונות שלו הוא מלך. הנשמה רוצה למלוך. אז זה לא משנה שעכשיו היא מתנהגת תחת שליטה של עבדות. אבל יש משהו שאי אפשר לשמוך אותה. את העני שלה, היא נשמה קדושה. אז היא שונה מכל החברה מסביבה. אומנם יכול להיות שהיא תדבר בסגנון דומה לבני עבדים. היא תתלבש כמותם. היא תהיה כמותם. אבל יש את זה משהו, עדינות מיוחדת, שונה, שמלמדת שזה לא המקום שלה. באותו דבר הפוך. מה קורה אצלנו פה? בן המלך, בעצם בן השפחה, הוא חי על פי מוסכמות חברתיות. לא יפה ככה לדבר. לא יפה ככה לעשות. לא יפה ככה להתנהג. אבל אני רוצה ככה! אני כזה! אני רוצה לאכול עם הידיים, כי אני גס בתכונות שלי. זה לא יפה. אז הוא יישב יפה עם סכין ומדלג. הוא יאכל עם סכין ומדלג. הוא יחכה לרגע הראשון שהוא יהיה לבד, יכול לתפוס את זה עם היד ולאכול. כי זה לא הוא. בן המלך! שהוא בעצם, כרגע, אמת, חי בדילמה פנימית, כי זה לא הוא. ובן המלך המזויף חי בדילמה, על פי מוסכמות חברתיות, והגשר הזה ביניהם לא התחבר.
מה זה גשר?
אבל למעשה מי פה? זה לכאורה פרצוף אחד, פרצוף שני. אבל זה אחד, זה אנחנו. זה כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו בן מלך, ויש לו בן השפחה, ויש לו קשרים שלא נפגשים. ובדילמה ובעימות כל הזמן. מי שולט? בתאוות של האדם, הרצונות של האדם, היצרים שלו, זאת המיילדת. מה אתה רוצה? מי אתה? השאלה הגדולה, המהדהדת מאז האדם הראשון, אייך, איפה אתה? לא פיזית, גיאוגרפית, כי אני אגיד לך, אני פה. האם אתה בן מלך או אתה עבד? מי מוליך אותך, מי מוביל אותך? ותראו כמה אנחנו שקועים, תקועים, מושפעים ממוסכמות חברתיות, ותראו אצל מי זה נמצא. אצל בן השפחה שנתחלף ונהיה מלך. אנחנו נותנים את הכוחות הללו למי שלא מתאים לו. אנחנו לוקחים את העבד וממליכים אותו עלינו ונותנים לו להוביל את מהלכי החיים, כמו שאומר רבי נחמן, תסתכלו בפנים. כי גם הילד הזה, בן המלך המסויף, גדל בבית המלך בנימוסי המלכות. וזה מתאים לו?
לא
מתאים לו. יש לו בפנים תבערה, יש לו יצר תאווה מה? לפרוץ את הגדר, כי זה לא הוא. והבעיה הגדולה של מלך מה? הגמרא אומרת, מלך פורץ גדר ואין מוחין בידו, אין לך מה לעשות. תסתכלו רגע על המראה הפנימית שלנו, תראו כמה שבן המלך המזויף הזה, השעבד הזה, עושה מה שהוא רוצה בנו, פורץ פרצות חופשי, ואנחנו לא מוכים בידו. וכשבן המלך האמיתי שעכשיו הוא בן השפחה, משמיע קולות כאלה נואשים של הצילו, הוא אומר לך, לא, זה לא טוב. בא בן השפחה, שעכשיו הוא מלך, נותן לו פטיש 5 קילו על הראש. כי יש מוסכמה חברתית, כי החברה החליטה. ואתה הולך אחרי זה. מוסכמות חברתיות הן לא בהכרח נכונות. מוסכמה חברתית אומרת שלצורך הבריאה, לצורך הקיום החברתי, כל אחד נאלץ לוותר על משהו מעצמו. כי אחרת החברה לא תתקיים. כלומר, המוסכמה החברתית לא מאפשרת לאדם להיות הוא. היא מאלצת אותו לוותר או לכבוש את כוחות הנפש שלו. אני לא מדבר על דברים שליליים, גם דברים חיוביים. דברים שליליים טוב מאוד. כי הכוחות השליליים באים מבין השפחה. וצריך לכבוש אותם. אבל בדברים החיוביים, החברה אומרת לך לא, אנחנו לא רוצים. לדוגמה, כולם מכירים את הסיסמה שכולם רוצים עליה כל הזמן, כפייה דתית, כפייה דתית. מה, נראה לך? אנחנו ניתן את זה? זה בין השפחה. תראו כמה רעש הוא עושה. כמה כוח הוא צובר. וכמה הוא קטן. הוא מעט. אבל הוא שולט. למה? כי החלפנו אותו. אנחנו.
זה גנים אחרים.
איך?
זה גנים אחרים.
כן, זה גנים של תכונות. בואו נסביר עוד את זה. תגידו לי, איפה אנחנו רואים בולט מאוד את הקטע הזה של בן השפחה שהתחלף. תיקחו ילד, שעדיין לא למד לשחק את המשחק המזויף של המבוגרים. עוד לא למד. הוא אמר לך, אני רוצה, נכון? אני יצא לכם בטח לראות ילד כזה שרץ אחרי ההורים בקניון או באיזה מקום, וההורים אומרים לו לא, והוא ממשיך ללכת וצורח ובוכה מאחורה וכל העולם נחרד. ראיתם כאלה דברים? ראיתם פעם כזה ילד כזה שלא רק שצורח ובוכה וכולם מסתכלים על ההורים האכזרים האלה ומתעלמים ממנו? הוא רוצה! זהו, כל העולם שלו נעלם. לא מעניין שהוא בקניון, לא מעניין אותו ששומע אלף אנשים שמסתכלים עליו. כלום, הוא לא רואה כלום, הוא רואה רק את הרצון שלו. ואז הוא גם יכול לשכב על הרצפה ולדפוק את הראש בלעדות ולצרוח, הייתם דברים כאלה? כן. וההורים עובדים, ועכשיו אתה מתחיל, מה?
סביחות.
מוזכרות חברתיות. מה? סביחות? מה זה? יביאו פה רווחה? כל מיני... סליחה. יש פה מאבק בין בן המלך האמיתי לבין השפחה, וההורים מנסים לתת כוח לבין המלך האמיתי, והמוסכמה החברתית הופך אותם להיות בני שפחה שמורחים. הם מאבדים את עצמם, כי זה לא נעים. איך אמרת? עדיך, אה? צריך לכל יום. ילד אומר, אני רוצה, זהו, הוא לא רואה אף אחד. המבוגרים למדו. הם גם כן מאוד רוצים. הם לא יוותרו על הרצון. אבל אני לא יכול בגיל 12-13 לשכב בחיים על הרצפה, לחוק את הראש ברצפה ולבכות. זה לא הולך! אז אני אשחק
אותך.
אז אני נחמד. ואני לא אבטר על מה שאני רוצה. כלומר, בן השפחה לא ייבטר. הוא יחפש דרך יותר חכמה, יותר מזויפת, יותר נעימה להגיד שלו. זה הרצון כל כך חזק. ולומדות חיים. לא דיברנו שום דבר עכשיו, הדברים בעננים. אלה מול העיניים שלנו. ואנחנו. תן דוגמה. אני אוהב את הדוגמה הזו, כי זה קורה המון פעמים כשאתם מגיעים לאירועים. תעקבו אחרי אנשים מבוגרים ותבקשו מישהו שיעקוב אחריכם. כשאתם מגיעים לאירוע של, לא יודע, סעודת מצווה כזו, ברית, חתונה, ויש בר. ותראו מה קורה שם, תעמדו מן הצד רגע ותסתכלו על המבוגרים, לא על הילדים. תסתכלו על המבוגרים שהם פושטים על הבר, מתחילים לבחור להם ולשים בצלחות, ואתם תתפלאו לראות כמה הרצון של הגוף בין השפחה כל כך חזק, שבן אדם יעשה 2-3 סיבובים מסביב לבר כדי לקבל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. סליחה רגע, עוד חדישה הולך להיות שם סעודה שלמה, מה קרה? מה, נגמרה החתונה? בבר? הסתיימה, הבנית הישראלית? זהו, אין? זה פשוט לא נורמלי. אני רוצה את זה! אחר כך כשיושבים על השולחנות, מתקרבים, החברים, המשפחה, לא קורה שאתה מסתכל, אחד לוקח סלט ונשאר קצת, ואתה אומר, אתה לא אומר לו, אבל בלב הוא על גבונות הכול. לא קורה. רק אתה מסווה. כן, אתה מזייף. אבל הרצון שלך כל כך חזק, שאתה אפילו מול, באירוע, מול החברים שלך, מול המשפחה שלך, אתה מסוגל בלב להרגיש שמישהו כאילו לקח את המנה האחרונה. אתה מכיר את הבדיחה, השניים שישבו לך מול השני, והגישו להם שתי מנות, מנה אחת גדולה ומנה אחת קטנה יותר. ואז אחר בא, לקח את הגדולה, שם אצלו. השני אמר, תגיד, אתה לא מבייש, אתה לא מנומס? אמר, למה? אומר, מה זה לקחת את הגדולה? היית צריך להציע לי את הגדולה. אבל לא, רגע, רגע, לפני שאנחנו ממשיכים. נגיד שעכשיו אתה היית בוחר, ומה היית בוחר? מה, הוא אומר, היית בוחר בקטנה, אבל מה אתה בוחר? זה מה שיש לך. זה לא הנחמד. אבל זה מה שקורה בחיים שלנו. אנחנו כל כך למדנו לזייף ולשחק אותה, אבל בעצם אנחנו בני שפחה, לא בני מלאכים. אנחנו נותנים לכוחות הגופניים שלנו לשלוט בכאילו הם מולכים, וכאילו מדובר במלך. אבל זה בן שפחה. אנחנו כל כך, כל כך נגררים. אחר בן השפחה, וזה חשוב להמשיך, המשך הסיפור. ועכשיו תסתכלו בקטע האחרון. הוא ממשיך רבי נחמן בסיפור ואומר, והמיילדת הנ"ל, מחמת שנשים דעתן קלה, הלכה וגילתה הסוד לאחד, איך שהחליפה הבנים, קדם, כמו שהזכרנו למעלה, וחברה חברה היטלה, עד שנתגלה הסוד מאחד לחברו כדרך העולם. עד שהיו העולם מרננים בזה, איך שהתחלף הבן מלך, אבל אין רשאים לדבר מזה, לא יתגלה למלך, כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה, כי מה יעשה המלך בזה? תראו את התירוצים היפים של הבן השפחה הזה שמולך, תראו את הגוף שלנו שמודע שהוא משני, והגוף מודע שהוא תופס את רוב נפח חיינו. אבל, לא גרות. לכן אתה תיתן שיחת מוסר שבו אתה תדבר על עומק הנשמה ששקועה. אסור! אתה לא יכול לדבר על דברים שעלולים חד ושלום לזעזע את המציאות? נו באמת, מה אתה רוצה עכשיו? שבן המלך המזויר יפסיק להיות בן מלך? למה, מה נראה לך? שאני אבטר פתאום, על מה? מה נראה? שאני עכשיו אפסיק לרדוף אחרי התאוות שלי? למה, מה, יסתובב לך השכל? מה, שאני אפסיק לרוץ לכל מיני בילויים? שאני אבין שזה בן השפחה? מה פתאום? מה, אני אעשה שינוי? בתוך תוכנו זה המאבק כל הזמן בין מה שקוראים מצפון, ואני קורא לזה כי מצפון תיפתח הרע. המצפון מצפון, מה שצפון, מה שאנחנו מחביאים, מה שאנחנו לא מוכנים להודות, שאנחנו המיילדת שהחלפנו בין כוחות הגוף לכוחות הנפש, בין הכוחות משניים לכוחות הראשוניים, בין העיקר לטפל, ואת הטפל הפכנו לעיקר, והוא נהיה המלך. ומה שאומר פה רבנו רבי נחמן, שדשים דעתן קלות, כוונתו לזה. המוסכמות החברתית בקלות משנה דברים. הוא רומז לחיים החברתיים שכל אחד משפיע עליך. ותראו כמה החיים החברתיים משפיעים עלינו. לא צריך לדבר הרבה. תראו כמה אנחנו מושפעים ב-100%. שימו לב, אני חושב שאני לא טועה. 100% מחיינו מוסכמות חברתיות. בכל התחומים, הגשמיים והמוכנים גם יפו. איפה אתה בעסק? איפה אתה שלך, כמו שאתה יודע, הרב קוק, האני העצמי שלך? איפה הוא בכל העסק? הוא כבוש. כי גם את האני שלך אתה צריך להתאים למוסכמה החברתית. בסוף. זה השיר הזה, יש לך כנפי רוח. מכירים אותו? מה תיקח חשבון? כי אם אתה תכחש בכוחות האמיתיים שלך, כשתרצה בו יהיו. לא יבוצעו לך. תראו איך אנחנו, לוקח רבי נחמן אותנו, בסיור פנימי בתוכנו. עד איזה שיפור כזה. מדהים. איזה חפירה. בואו נתמודד, אומר רבי נחמן. בואו נתמודד עם האמת. דודו. מה באמת? מה? אז עכשיו, ברשתות הרדיו ובטלוויזיה, ידברו על זה שבן המלך באמת באמת יש שמות שהוא בעצם בן שפחה. מה אתם אומרים? יש סקופים, אה? איזה סקופים ירוצו? בעיתונות הכתובה ובעיתונות המשודרת? אתם יודעים מה יקרה לעיתונאי הזה? שעה אחר כך שהמלך ישמע שהוא שידר.
מה?
עיתונאי זה יהיה כתוב, הלך לעולמו. הוא יפסיק להיות עיתונאי, הוא יפסיק לחיות. אז מה עושים? באים הורידו, באמת. קודם כל, יש לי שאלה. נראה לכם. היום אנחנו דרך אגב, סליחה, אנחנו רואים את זה היום, כבר בשבועות האחרונים עושים את זה כל הזמן. יש שמועות, כן? ובסיס השמועות האלה מתחיל תהליך שלם של חקירות. אומר רבי נחמן, תגידו לי, זה ככה מתנהגים? האם על בסיס שמועות אנחנו נפיל את המלך? מה, זה הגיוני? ואולי זה לא נכון? אולי זה לא נכון? אולי סתם מישהו יש לו איזה חשבון עם המלך, זורק איזה שמועה, וזהו! מכיר את המחשבה הזאת? שעולה לך איזה מין כוונה טובה בראש, לעשות שינוי, ואת אומרת, הוא בחייך. ואני אשנה כבר. ומי אמר? מי אמר? איזה מילה יפה, דמי לא. ומי אמר? שאלה יפה, נכון? מי אמר? מה, הדבר כזה אתה רוצה לשאול כל החיים? שאנחנו נכיר ונודה שבתוכנו בן השפחה הוא המלך, ולהמליך אותו בחזרה זה שינוי מהותי של כל חייו. לגמרי. יש פה מישהו שמוכן לוותר על חייו העכשוויים ולשנות אותם מן הקצה אל הקצה? יש פה מישהו כזה? וואו. תראו כמה הרבה מצביעים יש. ואני מדבר אפילו לשנות מאנשים שומרי תורה ומצוות שישנו את חייהם להיות שומרי תורה ומצוות על פי אמות מידה נכונות. לא אמרתי לכפור. אף אחד לא דמיין. אתם קולטים? את עומק השני? את עומק הסיום? מפחיד! אין פה אף אחד נכון לרגע שאומר וואלה! אני החלפתי בין בן המלך לבין השפחה ואני מחזיר כל אחד למקום הטבעי שלו. זה מזעזע. אתם יודעים מה זה שבירת כלים? אתם יודעים איזה ריסוק? ואנחנו אנשים שומרי תורה ומצוות שמודים שיש נשמה ושיש גוף ושיש תורה ושיש מצוות ומשאירים את בן השפחה למלוך. זה לא סתירה, זאת לא בוקה ומבולקה, זה לא, אין עמוד שדרה. וחוץ מזה על ילדת זה אנחנו. המאבקים הפנימיים שלנו, בסופו של דבר, צריכה לדון אותה על האמת. אי אפשר להסתיר דבר כזה בתוך החם. כל אחד ואחד יודע, פנימית, שהוא לא בסדר, שהוא לא בסדר. הוא יודע את זה. אמרתי לכם, אחד הסימנים, שאתה עושה מעשה שהוא לא בסדר, שאתה עושה אותו לבד. אתה פעם לא עושה אותו בציבור. אלא אם כן, עברת כבר את כל הגבולות. אבל דברים אמרו שאתה לא רוצה שיבואו, כי הם לא בסדר. אתה עושה אותם בהסתר, בחושך, בחדר סגור, לבד. כי אתה יודע שזה לא בסדר. ואנחנו יודעים שהמלכנו את בן השפחה. ואין לנו אומץ להודות. אין לנו אומץ להודות ולהגיד, אני לא בסדר, אני עושה תשובה. אנחנו רואים את זה כבעלי תשובה, שמתעוררים בבת אחת, ושהם עושים את הצעד, הם הופכים להיות בצד השני לגמרי. קיצוניים לגמרי, למה? כי בן המלך האמיתי מתחיל לשלוט, הוא צריך לנקות את האורוות. יש הרבה סוסים באורוות. וצריך לנקות אותם, צריך להיות תקיף. אבל זה תהליך ארוך. אבל בכל זאת, כדרכם של סודות, כשאתה שומר אותם לבד זה נשמע, נכון? כשמספרים למישהו אחד מה זה כבר הופך להיות, סיפרת לכולם. וזה מתפרסם. וזה מה שקורה. זה מה שקורה בסיפור. תקלו בשורות האחרונות. והמיילדת הרל, ואני חוזר, מחמת שנשים דעתן קלות, המוסכמה החברתית, בקלות משתרה ממקום למקום, והחברה משנה את הכללים שלה, לפי הנוחות שלה, לא לפי האמת. תן דוגמה. דוגמאות שיכולות לזעזע את המחשבה האמיתית, להגיד, רגע, מה קורה פה? מי שלא היה בזמן האחרון בדרום תל אביב, לא מבין מה זה לנסוע לאפריקה? לא צריך לנסוע לאפריקה חוץ לארץ, אפשר לנסוע לדרום תל אביב? כל מיני אנשים שעברו על החוק וחדרו למדינת ישראל בלי רישיון, בלי אישור, חיים שם, משפחות, ילדים, והתושבים היהודים שגרו בשכונות שם בורחים משם, כי מתנכלים להם ומכים אותם ועושים להם דברים יותר נוראים. ומה המדינה עושה? פותחת גנים ובתי ספר לילדים. יש לך שכל עקום מזה? על התושבים שלך אתה לא אכפת לך מהם בכלל? ואנשים שעברו על החוק, אתה דואג להם? זה נקרא מוסכמה חברתית שהשתנתה מן הקצה אל הקצה, ומדי פעם שומעים אותם, ורוב הזמן הם שקטים. התושבים של השכונות שם הם פשוט עוזבים. ולאף אחד לא אכפת. וואו, זה מוסר של בן שפחה. לא מוסר אמיתי. מוסר מסוימת. מוסכמה חברתית. בן שפחה שמולך. במיקד שני, לקחת יישוב כמו עמונה ולפנות אותו. להתחייב לו ולא לקיים. זה אותו בן שפחה. מוסכמה חברתית. סך הכל מה, זה גם דתיים, גם מתנחלים, מה הבעיה? אבל אם היו אריתריאים או סודנים שם בעמונה, חותם לכם לא היה קורה כלום, הם היו גרים שם. היה להם בית ספר וגנים. בן שפחה מולך. יש דבר יותר מזעזע לעיניים. בקלי קלות מפנים יהודים מבתים ביהודה ושומרון, ואלפי בתים של ערבים שבנויים בדיוק אותו דבר, ללא רישיונות, על אדמות שלו שלהם, אף אחד לא מבין. רק ביהודים, בן שפחה מולך, יש לך עיוות יותר גדול ממוסכמה חברתית כזאת. זה יום יום! לכן אומר רבי נחמן, תסתכלו אצלכם, אבל אין רשאים לדבר מזה. למה? כי זו הסתה. ראיתם? בן המלך המזויף אומר זו הסתה. אסור לדבר על זה. שלא יתקלל המלך. אני שולט ושאף אחד לא יפריע לי. אני לא אבטר על השלטון. כי בוודאי אין רשאים שידע המלך מזה. מה? אתם רוצים לפרסם את האמת שאני בן שפחה? למה, מה נראה לזה? כשאני אסכים, אני המלך. אני אבטר? מסתובב בבקשה. אני אבטר? יש פה מישהו שמוכן לוותר על התאוות שלו? באמת, יש פה מישהו כזה?
כן.
מה אתה עושה בשביל זה?
מה?
אתה רק אומר. מה עשית? מה אתה עושה? אל תחדד לי את הנקודות החלשות שלי. אל תפרסם לי שלמעשה באמת נפלתי בשבי. אל תגיד לי את זה, זה לא נעים. תראו מי למה אתה רוצה שאני אעשה. אתה מכיר את הקטע הזה שכולם אומרים, טוב, מה אתה רוצה, זה ככה. נכון? ככה אני, ככה, זה מה יש. מכירים את זה? נפגשתם או לא? לא, אני לבד. נפגשתם עם המילים האלה או לא? אמרתם אותם או לא? אמרתם אותם גם אתם. זה מה יש? ככה אני. תכילו אותי כמו שאני. מדיניות ההכלה. מדיניות ההכלה היא בין שפחה שמולך. כי זה מוסכמה חברתית. למה שאני אקבל אותך? למה שאני אכיל אותך אם אתה לא בסדר? תהיה בסדר, אני אקבל אותך. אל תגידו לי, אוי ואבוי. זה לא נשמע טוב. זה לא פוליטי קורא. זה לא הולך טוב עם התקשורת. למוסכמה החברות. לכן אומר הרבי נחמן, כי אין תקנה לזה, כי אפשר להאמין. רגע, רגע, לא הבנתי. אתה אומר שאני בן שפחה? אולי זה שקר. תוכיח. אתה היית? ראית את החלופה? לא ראית. אתה אומר, שמעו, מישהי אמרה. אבל בגלל זה אתה משתכנע שאתה צודק? אז היינו בשיעור, שמענו שיעור מוסר. שמענו שיעור באמונה, התעוררנו לשנייה! בא בן השפחה ואומר בחייך, מה, בגלל זה אתה רוצה לשנות את הכל? נו באמת! אבל הרב הוא אמר אחר! זהו נגמר, הכל טרח, סגרנו עוד פעם את העסק, בן המלך שולט. אבל הוא מזויין! כי באמת הוא בן שפחה. על כן, בוודאי אסור להם לגלות זאת למלך, רק העם היו מבינים ביניהם כולם. בכל זאת, עם כל זה שאנחנו מסוגלים, אנחנו מתבגרים וגדלים ויודעים להסוות את התאוות שלנו, אנחנו עוטפים אותם בעטיפות יפות, בתירוצים יפים, עדיין זה בן שפחה. הוא נראה יפה, אבל זה בן השפחה. ואני רוצה לסיים פחות הקטע הזה, כי בשלב הבא בסיפור מתחילה המלחמה האמיתית. כי בן המלך הזה, המזויף, מחכה, כי המלך עדיין חי ואין לו מרחב תמרון, והשמועות שמדברים עליו מפריע לו. אבל מה הוא יעשה? המלך חי, הוא מחכה למה? שהוא ימות. אז איך אומר עשיו? אחרי מכירת הבכורה, אחרי הברכות שמקבל יעקב, יתמו ימי אבל אבי והרוג את אחי. רק חכה להזדמנות הזו שהמלך האמיתי ימות אבק, ואני הולך לטפל בבן אדם הזה שאומרים עליו שהוא המלך האמיתי. אני הולך לטפל בו, הוא יתקלל את היום שהוא נולד. כי הוא הבעיה שלי. כי כל מה שהוא קיים, הכיסא שלי רועד. כל מה שאנשים ידברו על השמועות האלה, בסוף מה יקרה? יאמינו בזה. זה מה שעשו הנאצים עם מחשבו וזכרם, וזה מה שעושה התקשורת היום של השמאל להבדיל על יהודים. אותו דבר, מפבמים לך, מפבמים דבר, שמועה, אשרה ריבה, ואין בה כלום. תראו כמה דברים שקשורים למעמד חברתי. תראו כמה דברים שמאבקים שאנחנו נאבקים בחיים שלנו, פרנסה, בריאות, משפחה. מה אומר לנו רבי נחמן? אתם יודעים מאיפה כל זה בא? אתם יודעים למה כל המאבקים האלה? כל המלחמות האלה, כל החוסר שפט הזה, כל המחלות, כל הצרות, אתם יודעים מאיפה זה בא? למה זה בא? בגלל שבין השפחה כאשר הנהג הלא מתאים נוהג ברכב, כאשר מי שמוביל את הרכב לא יודע לקרוא מפה וה-GPS שלו מקולקל והוא לא יודע לנווט, הוא לוקח את הרכב למקומות אחרים ממה שהיה צריך. הנהג שלנו חבר למעלה.
הוא לקחות
הנהג שלנו. אך למעשה הוא לא יודע לנווט. רבי נחמן לא בא ואומר שאין צורך בגוף. צריכים את הגוף, היהדות מחייבת את הגוף. היא מקדשת את החומר. אבל היא לא ממליכה. החומר, הגשמיות, יש לו ערך גדול מאוד כאשר הוא עושה את מה שבשבילו הוא נברא. אני רוצה לעלות חיוך השפתיכם. מה הייתם אומרים? מה הייתם רואים אדם שרוצה לפתח ריכוזים, הוא הולך ומביא נעל בית ומתחיל לדפוק על האגוז. הייתם צוחקים, לא? מתי מפצחים אגוזים עם נעלי בית?
מה בעיה?
אין בעיה, אבל לא שייך. זה מצחיק. מה היית אומר לו? תביא עבד, תביא פטיש, תביא משהו חזק, אתה תביא נעל בית. תביא משהו יעיל. חשוב, מרכזי, אבל מתומצם ומוגבל. כל העולם הגשמי שלנו הוא מוגבל ומצומצם על מנת להיות עבד! למלך. הנשמה. כל תפקיד אחר שהוא ייקח, הוא יהרוס. כל תפקיד אחר שניתן לו, הוא יקלקל. חומר למחשבה להמשך.